אז אני מקווה שאני אצליח לדבר, יש לי שוב בעיות עם הכל, אבל אם אני זוכר, גמרנו את הסוגיה של תורת חסד, כן? בשיעור הקודם, זהו? וזה הסוגיה של מסכת סוכה. והגרנו פה, בדף למד עליו, בעמוד הראשון ואף אם למד לשמע. אז הסוגיה בסוכה הייתה על הפסוק של פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, ולמדנו את הפירוש של המהר"ל שחסד זה להשפיע על הזולת, וזוהי ההגדרה של השכל הפשוט. השכל האמיתי הוא משפיע, החומרי הוא מקבל. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. ולכן, שתי הסברות, יש להם אותה משמעות. כי מעצם השכל מופיע החסד. כי החסד מופיע מהשכל. זה מובן, כן? ולפי סדר המידות, בינה מתפשטת מהחוכמה, ומהבינה מתפשטת החסד. נוכל את זה, כן? טוב, אז נמשיך קצת בטעמה. ואף אם למד לשמה, וזה ההקבלה בין תורה לשמה, תורה אמיתית זה השכל האמיתי, ותורה אמיתית, מכיוון ששכל האמיתי זה נטייה לחסד, זה תורת חסד. אבל הוא נוסיף, ואף על פי שלמד לשמה, ואף אם למד לשמה, צריך שילמד לעשות. טוב, זה עיקר פשוט. ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות עד ולקיים. אין קיום לדברי תורה, אלא דרך עשייתם. אם אפשר להבין את זה ככה. ולא שיהיה התורה לשמה, ולא שתהיה התורה לשמה, מבלי שיבקש לעשות. אז פה יש שאלה, לומר, תיאורטית. האם קיים דבר כזה, תמיד חכם, שרוצה ללמוד לשמה, בלי כוונה לעשות, לקיים מה שהוא למד? מבינים את השאלה, כן? איך אפשר להסביר את זה? אם כבר, הכוונה שלי זה ללמוד לשמה. ומה זה תורה לשמה? למדנו שזה, כל התורה כולה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. שם השם נקרא אבו גודל אלוקנו. והשם זה הרצון. התורה זה גילוי שמו של הבורא, זאת אומרת רצון הבורא לבריאה שלו, לעולם שלו. זה למדנו הרבה פעמים בצורה זו או אחרת. זוכרים את זה, כן? אולי אני אחזור לזה. יש לנו ביטוי במקרא. ואני אדעך בשם. מה זה להודיע למישהו אחר את השם? ש... טוב, במקרה הזה זה הקדוש ברוך הוא שאומר למשה רבינו, ואני אדעך בשם. זאת, הפשט הוא שמשה רבינו יקבל את דעת השם. מי זה השם? שהקדוש ברוך הוא ימסור למשה דעת של שמו של הקדוש ברוך הוא, שמשה ידע את השם. זה מובן, כן. ויש עוד פשט, שגם השם של משה, זאת תהיה הדעה של הקדוש ברוך הוא, בשם של משה. כי כשאנחנו אומרים תורת משה, תורת משה זה תורת השם דרך משה רבנו. זה מובן, כן. ולמדנו את זה פעם, כי אותיות משה זה אותיות השם למפרע, כי משה הוא בית קיבול לגילוי התורה. משה קיבל תורה מסיני, ולכן מצד הבריאה גילוי השם זה דרך משה. למובן? טוב, זה קצת קבלה, אבל אפשר להבין את זה באופן פשוט. ו כשאני מכיר מישהו, משהו בשמו, מה אני מכיר בזה? למשל, איזה מישהו נקרא אברהם, אני מכיר את שמו. אף על פי שאף פעם לא ראיתי אותו, לא הכרתי אותו במובן של לדעת מישהו. אז מה אני מכיר? מה אני יודע כשאני יודע את שמו? אומרים, מדברים עליו, מדברים על מישהו ששמו אברהם, ואני מיד תופס במי מדובר, כן? מה אני מכיר בזה? הצורה שלו? הצלם שלו? מה אני מכיר?
לפי הדוגמה, מה עשה?
לא, זה לא מספיק.
את הנוהגים?
את ההתנהגות, נאמר. אני מכיר איך הוא מתנהג כשמחליט על התנהגות זו או אחרת. סוף סוף, בעומק הדברים, אני מכיר את רצונו. איך הוא בוחר כשהוא מחליט לעשות מעשיו, לעשות דבר זה או אחר. איך הוא רגיל לרצות. כך אומרים, לרצות, לרצות. אני מכיר את הרצון שלו. ומלכותו קיבלו ברצון. זאת אומרת, אני מחליט להתנהג לפי רצונו של הבורא. זה המובן של להתנהג לפי התורה. כשהקדוש ברוך הוא גילה התורה, גילה רצונו. וזה נקרא שמו. כן? המקובלים הסבירו. יש מקור בשלה, אבל המקור הראשוני בזוהר. כן. שהמילה שם בגמטריה רצון. זה אותה גמטריה? שמו, שמו. שמו זה רצון. ורצון זה אותיות צינור. השם זה הצינור שהוא האמצעי שדחקו הקדוש ברוך הוא מגלה את שמו, רצונו. זה צינור. ולפי הביטוי הידוע, הוא ושמו אחד. יש אחדות בין הוא שאי אפשר להשיג אותו מבחינת הוא, זה רק ברמז, ברוך הוא וברוך שמו. אבל הוא ושמו אחד. והשלם מסביר את זה גם לפי צורת האותיות. המילה הוא זה אותיות הוא ושמו. אחד. היי, רב, הוא ושמו אחד, והוא. אז אין לנו תפיסה בהוא בעצמו, יש לנו תפיסה בגילוי רצונו, זאת אומרת בשמו. ובשיעור הקודם למדנו כבר את מה שאנחנו אומרים בתפילה, אתה קדוש ושמך קדוש. ולכן יש לנו קשר, יחס עם הוא, רק ודווקא דרך שמו. אתם זוכרים שהמפרשים במדרש, ורש"י בעיקר מביא את זה, מסבירים כל פעם שיש לי, לשם, כן? אז מפרשים לשמו. למשל, ויקחו לי תרומה, לי לשמי. ולכן המשמעות, אם אפשר להבין את זה בעמקות, הפירוש של לשמי זה לשם שמי. לשמי, לשם שמי. כי אין לנו, יש לנו פה איזה מין סכנה עדינה של עבוד הזרה. לעבוד את שם השם, כאילו זה נפחד ממנו. הייתה עבוד הזרה כזו אצל בימי בית שני. כשהיה מגע עם הפילוסופיה הקדומה, היוונית הקדומה, היה להם איזה מושג של סופיה, החוכמה, שזה כאילו אליל בפני עצמו. כן? מה הצד של אותה עבודה זרה? שסופיה, חוכמה, לפי ההבנה של הפילוסופים, זה, איך אומרים את זה בעברית? זה בלתי פרסונלי. יש ביטוי בעברית. כן? מה? אין פרסונלי על זה בלועזית, כן. טוב, תפסתם כבר. כן. כי הסופיה, החוכמה, אינה מדברת. כשהפילוסוף שואל שאלות לסופיה, לחוכמה, הוא יודע בעצמו שהוא הוא המשיב, שזה לא החוכמה שהיא מתגלה לו, אלא הוא מגלה מה שהוא מגלה לעצמו. ולכן כל חוכמת הפילוסופיה זה אך ורק חוכמה של שאלות, אין תשובות בפילוסופיה. כן? וכך אומרים הפילוסופים, שאלות של פילוסופיה. כן? כי כשמשיגים את החוכמה, אז לא משיגים דבר, פשוטו כמשמעו. כי החוכמה, כשהאדם שואל, מבקש, כשבא מלמטה למעלה, החוכמה היא שתיקה. כן? ולכן זה ידוע, כן? חוכמה זה שתיקה. לא, זה פסוק אחר, זה נושא אחר, זה גם, כן. אחר כך אולי נתייחס לזה, אבל זה עניין אחר. מה שאני רוצה להסביר זה ההבדל בין הנבואה וחוכמת הפילוסופיה, או החוכמה במובן של הפילוסופיה, שהנביא שומע דברי אל. מי שהוא מדבר הנביא, דרך החוכמה, אבל מי שהוא מדבר. והכיוון של הפילוסופיה, אין אומר בין דברים. זאת אומרת שהפילוסוף עצמו שואל ומשיב. זה מובן? כן. ולכן אני חוזר לנושא שלנו. תזכירו לי מאיפה יצאנו. מה הייתה השאלה? כן, כן, דעה חדשה. ולכן, כשאנחנו אומרים כי כל התורה כולה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, זה שמו של מישהו שמדבר. זה לא חוכמה בבחינת מה, אלא חוכמה בבחינת דברים של מי שמדבר דרך החוכמה. ההבדל זה מובן, כן. ולכן יש מישהו שמתגלה. אז אין לנו תפיסה בעצמותו. זה למעלה מכל תפיסה, כן? אבל יש לנו תפיסה דרך הבנה, ידיעה של גילוי רצונו. מה שאנחנו מכירים במושג דעה, דעה את השם, זה הרצון שלו. ולכן כל מה שאתם אמרתם, אנחנו מכירים את המעשים, את הפעולות, כן? זה נכון. אבל צריך להבין שיש איזה מושג כולל של כל המעשים, כל הפעולות, דרך ההתנהגות, האופי של הרצון. אולי זה יותר מדויק, האופי של הרצון. אז כשאומרים, כשאני שומע שם של מישהו, מה אני מכיר בזה, מה אני תופס, זה האופי של רצונו, וזה נקרא שמו. וזה הדעה הכי עליונה שאפשר להשיג ממישהו. ומי שתופס אותו תוכן של דעה, איך הוא מתרצה, אז הוא יכול להתפלל. הוא יודע מה לבקש. זה מובן? טוב. ואז אנחנו חוזרים לנושא שלנו. אז מה העניין פה? תלמיד חכם שיודע כשהוא לומד תורה לשמה, הוא לומד רצון הבורא. רצון הבורא, לפי מה שאומר הפסוק, אשר ברא אלוקים לעשות. ואז זה קשה להבין איזה מין תלמיד חכם לשמה זה, שהוא רוצה ללמוד ולא לעשות ולא לקיים. מי יכול להסביר את זה? אז אנחנו חוזרים להתחלת השאלה, כן? אתם יודעים שבגמרא אין שום הווה אמינא פסול. כל הווה אמינא בגמרא הוא אמיתי. זה לא סתם אם הגמרא מציינת מקרה שכזה. תלמיד חכם אמיתי שהוא רוצה ללמוד לשמה, והוא לא חושב לקיים, לא חושב לעשות, אלא רק ללמוד. מי יכול להסביר את זה? אם הבנתם את השאלה, זה העיקר. השאלה מובנת. אז, למי יש תשובה?
הלימוד שלו זה עשייה, והגנה שלו.
זה קצת חסידי, אבל זה עוד לא זה עוד לא התשובה. כי הלימוד שלו זה עשייה באיזה מובן. הוא עושה משהו, הוא לומד. אבל אנחנו מדברים על לימוד לשמה. ולימוד לשמה ברור שזה לקיים, לעשות. לעשות מה שהתורה רוצה, מה שהתורה מבקשת ממנו. ונראה אחר כך על איזה פסוק יש מוסמך בנושא הזה. ולמטב עשיתם, ונראה את זה מיד. ולכן קשה לתפוס איזה מקרה זה. תמי חכם אמיתי יודע שאם אני לומד פסוק שאומר למשל ששת ימים תעבוד והשביעי טוב, אז אני צריך לקיים את זה. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. חוץ מהממד של המשמעות. אולי בקצרה אני אסביר את זה. אם ישראל שומר את השבת, אז הקדוש ברוך הוא עושה השבת בעולם. איזה שבת? שאחרי ששת ימי הבריאה, המעשה, סליחה, שבת ועין נפש. זאת אומרת, נתן, חוק נתן לעולם, כדי שיהיה בסיס לבחירה של האדם. אם אז העולם מתהפך מבריאה לטבע, אם אין טבע מבחינת החקיקה של החוק, כן? אם אין טבע, אני מחפש פה איזה מושג, מסודר, אז אין מקום, אין בסיס לבחירה של האדם. אם הדברים בעולם משתנים כל רגע, אם אין להם חוק, מה שאנחנו מגדירים חוקי הטבע, אז אי אפשר למצוא בסיס לכוח הבחירה של האדם, מכיוון שאדם לא יכול לדעת מה יתרחש בעולם ברגע הבא, ולכן הוא לא יכול להגיב, הוא לא יכול להגיב. זה מובן? כן. ולכן, אין שבת בעולם אם האדם לא שומר את השבת. זאת אומרת, התוצאה של, וזה ברית, עוד ברית ביני ובין בני ישראל. אם ישראל מקיימים את השבת, אז יש טבע בעולם, ואם לאו, יש טוב ברור. וזה מעיקרי האמונה. זאת אומרת שהמצב של העולם הוא התוצאה של ההתנהגות של האדם. האדם המודרני לא מסוגל לתפוס את זה. בשבילו זה דבר של אמונה. כן? אבל צריך להבין שבתקופת הנבואה היו רואים את זה. כשהמצב של גם השמיים גם על הארץ, המצב של חוקי הטבע היה תלוי בהתנהגות המוסרית של האדם. ובכל הדתות היו יודעים את זה באותה תקופה. אתם זוכרים מה שאומרת המשנה, דע מה למעלה ממך. הפשט זה דע מה למעלה ממך, אבל לפי החסידות, זה לא מהזוהר, דע מה שיש למעלה בא ממך. זה התוצאה של ההתנהגות שלך. זה מובן, כן? טוב. ולכן, שוב, אני חוזר על העניין, מי שלומד תורה, ותורה זה גילוי רצונו של הבורא להתנהגות של האדם, אז ברור שהכוונה שלו זה לעשות. די אם לא כן, זה לא נקרא לשמה, זה סילוף. זה לא רציני. אז מי יכול להסביר את זה? איזה מין תלמיד חכם אמיתי בכוונה טובה ושרוצה רק ללמוד. וההשלכות של אותו נושא הן רחבות מאוד. טוב, לא מסוגלים להסביר את זה. טוב.
יש איזה, לא יודע אם זה תשובה, אבל יש איזה חידוש לרב קוק שבעוד התורה רוצה להסביר שהגדולה שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה הנעשה זה בא לומר, אנחנו כבר מקבלים את העשייה, ואת הנשמע אחר כך, הכוונה שהלימוד תורה שלנו הוא באמת לשמע, כיוון שאת העשייה, את העשייה של המצווה אנחנו כבר קיבלנו על עצמנו. כך שהלימוד הוא כל כולו אך ורק בשם הלימוד, ולא במטרה שהיא בעצם גם לעשות, יש בזה גם מסוים שזה יכול להיות לא לשמע.
לפי דעתי מה שאתה מסתת פה זה קצת קשור לעניין שלנו, כן? קצת, לא כולו. מכיוון שההסבר פה הוא שקודם כל הכוונה צריכה להיות לעשות, כן? ואז אם כל הזמן שלך אתה רק לומד, אין לך פנאי כדי לעשות, זה השאלה שלו. לפי העניין הזה אצל הרב קוק, אני שמעתי מפי הרב צעודה זכרונו לברכה פשט יפה על זה. אמרו במעמד הר סיני, אמרו קיבלנו מתנה, שמענו בלי שעשינו שום דבר כדי לזכות בזה, אבל עכשיו נעשה, ודרך הזכות שלנו נשמע שוב עם זכות לשמוע. תפסת את הכלל פה, כן? ייתכן מאוד שזה הפשט האמיתי. נעשה ונשמע. כל עוד ששמענו בלי זכות, זה רק מתנה. אין קניין תורה. כדי שיהיה קניין תורה, ברור שזה מעשה הלימוד שמקנה את התורה. אבל צריך לעשות משהו לכוונת רצון התורה עצמה, נשמע, כדי לזכות בזה. והשמיעה השנייה אחרי המעשה היא קניין, ולאו דווקא מתן. ותזכרו את זה. זה כל התהליך בלוח הזמנים בין מתן תורה בשבועות וקניין תורה בשמחת תורה. מתן תורה זה לפני העשייה, שמחת תורה זה אחרי העשייה. יש עוד ממדים בנושא. כן, זה מובן? טוב. אז נחזור לעניין שלנו. עוד לא תפסנו את הכוונה. מה שאתה אמרת זה קצת קרוב לנושא. כן? מכיוון שכבר התלמיד חכם הזה שמתמסר ללימוד, זה בטוח שהוא עושה. מכיוון שאמר נעשה, כן? אבל פה מדובר במי שלומד בלי כוונה לעשות. אתה מבין את ההבדל? כן? טוב. אז אולי נשתמש באיזה חלק מהדברים שאתה אמרת. יש אנשים כאלו שהם כל כך במדרגה עליונה באהבת התורה, שהם מפחדים שאם עוזבים את הלימוד כלימוד כדי לעשות, אז יורדים ממדרגה. יורדים מעולם האמת, לא במשמעות של בית הקברות, מעולם של ידיעת האמת לעולם של התגשמות האמת בעולם התחתון. זה ירידה. זה לכאורה זה פרדוקסלי. לדעתם זה חטא לעזור את הלימוד, אפילו לעזור. מספרים בגמרא איזה סיפור על רבי יהודה הקדוש, שהיה מלמד תורה בלי הפסק. אז שאלו את בנו, מתי הוא קורא קריאת שמע? היה רק מלמד, בלי הפסק. אז התשובה הייתה, כשהיה הזמן קריאת שמע, אז היה הכוונה שלו, היה שם את ידו על העיניים כדי לכוון על ייחוד השם באותו פסוק שהיה מלמד. זה מין מדרגה של ידיעת התורה כה עליונה שאפשר לייחד שם השם, דהיינו לקיים מצוות קריאת שמע על כל פחת שהיה לומד. אצלנו, מכיוון שאנחנו תחתונים מן התחתונים, אנחנו צריכים פסוק מפורש, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כדי לכוון ייחוד השם. אז תמיד חכמים גדולים, והדוגמה פה זה רבי יהודה הקדוש, בכל פסוק שם, בכל משנה, אפילו באיזה קטע של רש"י, הם יכולים לכוון איפה ייחוד השם. בראשית ברא אלוקים הם מבינים את זה לפי קריאת שמע. כל קטע של תורה, כל חלק של התורה. תפסתם את העניין? כן? זאת אומרת, סליחה?
לא הייתה איזה גישה כזאת, אולי אצל המרגלים?
טוב, נגיע לזה. יפה. דילקת, אבל יפה. זה קשור. זה קשור. לא בדיוק אצל המרגלים, אלא דור המדבר, בדרך כלל. דור המדבר. זאת אומרת, להגשים מה שאנחנו תופסים בלימוד כלימוד, להגשים אותו במעשה, זה ירידה. כן? זה חטא. זה בבחינת חטא. ולכן עוזבים, עוזבים את החיים, וחיים כאילו אינם חיים בעולם, אלא רק קשורים לתורה כתורה. ופה הצד הפרדוקסלי לכאורה, כן? שתלמיד חכם אמיתי, זה לא מי שמחפש כבוד, אני יודע, כן? בפילוסופיה. לא, תלמיד חכם אמיתי. והוא הגיע למדרגה כל כך גבוהה שלחשוב על להפסיק את הלימוד כדי לקיים אפילו תפילה, זה אחרת. משהו דומה לזה. אני קושר שני עניינים שאין להם יחס ישיר, אבל זה נראה לי שזה דומה. מיד כשגומרים את צום, תענית, את צום יום הכיפורים, מתחילים והוא רחום יכפר עוון. זאת אומרת, גמרנו בשעת הנעילה, והכל קדוש, ומיד והוא רחום, איזה עוון? תפסתם את העניין. העוון של להפסיק בקדושה של יום הכיפורים. העוון של אותה ירידה. יש הסבר יותר ידוע שכל ישראל ערבים זה בזה, אולי מישהו עשה עוון באותו רגע, אז לכן מתפללים והוא רחום יכפר עוון של האחר. אבל ההסבר הראשון הוא יותר עמוק. זאת אומרת, אותו עוון של ירידה. מה?
מקבל
קרדיט. כן, אפשר גם לקבל לב לב איתך. ויש הרבה נטיות לזה, למין טיפוס כזה, שאיך אומרים, הוא מזלזל בעשיית המצוות, מכיוון שללמוד זה מדרגה יותר שכלית, יותר אמיתית, יותר... זה טעות. הגמרא שוללת את זה, מיד נראה את זה. יש נטייה לזה בהרבה מישורים של החברה שלנו, אבל זה מוגדר בגמרא כטעות גמורה. זה מובן? אז נמשיך. בפרק במסכת יבמות בית שמאי, רבי יוסי אומר, רבי יוסי אומר, כל האומר אין לו אלא תורה, והגמרא שואלת, אין לו אלא תורה, פשיטה, אלא אפילו תורה אין לו. זאת אומרת, כל האומר אין לי רק תורה, הגמרא מסבירה, אפילו תורה אין לו. זאת אומרת, אין מקום לומר, יש לו רק תורה, ולא זכות של עשייה. במקום אחר, ונראה איזה סמך בגמרא סנהדרין, הגמרא רוצה להסביר, צריך תורה וגמילות חסדים. מי שאומר אין לי רק תורה ולא גמילות חסדים, אפילו תורה אין לו. זה ההסבר שאנחנו נלמד במהר"ל, מכיוון שכפי שאמרנו מקודם, אין לנו יחס לקדוש ברוך הוא רק דרך רצונו, ואין לנו יחס לרצונו רק דרך עשיית רצונו. למה? ונראה את זה מיד. למה? מכיוון שאנחנו חיים בעולם העשייה. אנחנו חיים בעולם המעשה. זה סילוף דברים לומר שאנחנו רק שכל פשוט. אנחנו קשורים לשכל הפשוט האמיתי, אבל דרך החיים של הגוף. ולכן, מי שאומר יש לי רק תורה, ואין לו תורה קשורה לעשייה, אפילו תורה אין לו. זאת אומרת, התורה שלו לא שייכת. זה לא תורה. אז זה המכשול. להגיע לשיא המדרגה של הכוונה להיות לומד תורה לשמה, זה מנתק אותו לעשייה, אז אפילו התורה שלו איננה תורה. כי הקדוש ברוך הוא גילה את רצונו דווקא אשר, בבחינת אשר ברא אלוקים לעשות. גילה את רצונו, ורצונו הייתה לדור בתחתונים. רצונו זה קיום התורה. ולכן פה זה עיקר הנושא. פה יש מכשול. החשיבות של ידיעת התורה היא כל כך גדולה, שיש פה איזו סכנה לשכוח ולזלזל על הכוונה של התורה לשמה אמיתית, שהיא לקיים. זה מובן? טוב. אז אפשר להמשיך, כן?
האם המעבר לא
מתכוון
גם כן
מה שאתה מתכוון? מה שהיא? זה גם נושא יותר גס, כן? זה לא עניין של הפיפול פה. העניין של הפיפול, המהר"ל כעס על זה, כן? כי הוא אומר שזה ביטול תורה, הפיפול. יש לו פרק שלם על זה, כן? הוא כעס על זה. ומספרים עליו, כי הוא הכיר את השיטה הספרדית בישיבה של אמסטרדם, כן? וכשלמד אותה שיטה הספרדית, אז הוא החליט לקיים שיטת לימוד שעכשיו בארץ יודעים אותה בשם שיטת המהר"ל, אבל במהר"ל עצמו זה נקרא שיטת הספרדים, כן? זאת אומרת, קודם כל מקרא, אחר כך משנה, ואחר כך גמרא, ש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים, אין מקום לפלפול. מי שמתחיל בגמרא, כל התורה כולו זה רק פלפול, כן? אתם מבינים? ויש תלמידים כאלו שמכירים המשנה רק מתוך הגמרא, והפסוק רק מתוך התלמוד עצמו. וזה סדר הפוך לגמרי. אז, בבחינה פדגוגית, זה מובן שאי אפשר אחרת, כן? כי בלי לימוד גמרא אין בסיס של לימוד תורה, כן? אז מי שלא התחיל בסדר הטבעי של הדברים, כן? קודם כל מקרא, אחר כך משנה, אחר כך גמרא וכן הלאה, אז יש לו צורך מכל מקום להתחיל גם בגמרא, במקביל לסדר שלי צריך לעזור. זה מובן מה שאני אומר, כן? אבל זה רק פדגוגי. זה סימן של מחלה של המסורת דרך הזמן. אבל ברור שמי שתופס איזה נושא של תורה, איזה עניין של תורה, רק מתחיל דרך תוספות, כן? אז הוא לא יכול אחרת, אלא כל התורה כולו זה רק פלפולים. אבל זה ביטול זמן, לפי אמר, הוא כעס על זה. הוא מדבר במדרגה עוד יותר גדולה. מי שלומד תורה לשמה כמו שצריך, כלומר בשיטה הטבעית, שהיא שיטת המהר"ל כפי שאמרנו, כן? והוא לומד רק כדי ללמוד. הוא חושב שלעשות זה ביטול זמן, כן? התורה היא כל כך חשיבה, חביבה בשבילו, שהוא לא רוצה לאבד טיפת זמן כדי לקיים מצוות. אז הוא רואה את היהודים מאמינים מקיימים מצוות כמו חמורים, כן? זה יש איזה מין גאווה כזאת, כן? ופה במקור, מיד נראה את זה בגמרא סנהדרין, במקור שהוא מסתת, קיום המצוות, עשיית המצוות, זה נקרא גמילות חסדים. וזה נקרא גמילות חסדים מכיוון שמי שמקיים את המצוות עושה חסד לקדוש ברוך הוא. אם חסיד יתחסד. זה לעשות את המצוות, זה חסד. זה החסד שהאדם עושה לבורא. כי אנחנו לא יודעים, אף על פי שיש אפשרות לדעת, כן? אבל זה לימוד אחר, נסתר לגמרי. אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא רוצה מה שהוא רוצה. ולכן, אף על פי שזה ברור, כן? ולמדנו את זה בשיעור הקודם, הוא לא צריך אורה, כן? למדנו את זה בפרשת השבוע, כן? באבותיך. הוא לא צריך אור, אבל בכל זאת הוא ביקש אור, כן? ולכן, יש טעם לזה. אנחנו לא יודעים למה הוא רצה לברוא את העולם כדי שבשר בדם יקיים את המצוות שהוא ביקש. יש, הוא כולו אורה והוא ביקש את האור שבא מהאדם. כן? אז זה נקרא להתחסד עם הבורא. וזה קשור למה שלמדנו מקודם, כי התורה מבחינת מעשה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. זוכרים את המאמר, כן? תחילתה גמילות חסדים זה קודנות אור של האדם, וסוף הגמות חסדים זה קבורתו של משה רבינו, כן? ולכן זה בניין אב לכל המצוות, כל המצוות זה חסד, ותורת חסד הראשונו, אז זה לא דווקא מי שלומד ומלמד לאחר, כפי שלמדנו השבוע הקודם, זה מי שלומד ועושה, זה באותו נושא. כי כשעושה, הוא עושה חסד לבורא שביקש שנעשה מה שצריך לה, מה שהוא רצה שנעשה. זה מובן? אז השאלה שלך, זה נכון, אבל זה עניין אחר לגב. חוץ מזה הוא זרק את הבן. ולפי דעתי, מכיוון שהתוצאה של הפלפול זה טלאי על גבי טלאי של חומרות, על חומרות של... מכיוון כשזה מתפקד, הסברה, אפשר לגלות בכל דין תלי טילים של חומרות, כן? וזה, איך אומרים, ויש הוכחות לפי השכל, הוכחות לפי האמונה, אם אתם באמת רוצים לקיים את המצווה כהלכתה, את צריך להגיע עד כסה של חומרות. והגמרא רגילה לומר, ואם כן, אין לה דבר סוף. כל זה בא מהפלפול. וכל שכן, כשהפלפול נכתב בספרים, וזה נקרא לבושים של התורה, לבוש, ויש כל כך לבושים שאי אפשר להגיע לתורה. אז צריך לקרוא את כל הספרים האלו, ולהתייחס להם, זאת אומרת, זה רציני, זה תורה, זה תורה של תלמידי חכמים, אז מכיוון שכתוב ככה, צריך לעשות ככה, כן? אז זה אסון. מותר לא לכתוב ספרים של פלפול, כי מה קורה בה, את כל הטוב והבורו שיש בקהילות, בחברה שלנו, כן? כל אחד והכיוון של החומרות שלו, והוא צודק, כן? מאיפה זה בא? מצערת הפן, ממכת הפלפול, כן? זה מובן? פלפול צריך כמה שעות בחיים כדי לדעת איך לפלפל. אז, הנה, מה שרציתי לסתת זה בגמרא סנהדרין, הקשר של תורה ו... גמילות חסדים. אתם זוכרים את הסוגיה של יעתי ולהחמיני. זה בגמרא סנהדרין, דף צד אחד. המעולה. איפה זה? רק דקה. כן, המעולה יעתי ולהחמיני. העולה אמר שיבוא ושאני לא אראה אותו, המשיח. צריך שהמשיח יבוא, אז שיבוא. אבל שלא יהיה באותו זמן, שלא אראה אותו. זה מין פחד של הקשמה של הציפיות, של התקוות. האמונה היא כולה ציפייה, אבל פחד של ההקשמה של הציפייה. אתם רואים איך זה דומה למה שאמרנו, וזה מתקרב למה שאמרת כבר, כן? דור המדבר יצא ממצרים. למה יצא ממצרים? כדי להיכנס לארץ ישראל, כן? אבל פחדו מהכניסה, מכיוון ש... אז צריך לעזור את הלימוד במדבר ולהתחיל לבנות ולהיבנות בארץ, להתחיל בהגשמה, כפי שאומרים הציונים, כן? וזה פחד מזה. מכיוון שזה ירידה, כל עוד אתה חי בעולם של הלימוד, אתה כולו טהור, כן? מיד כשאתה מתחיל לעשות, התחילה, זה מתחיל האטומה, כן? כי לבנות זה בדם ודמעות, כן? אז התורה מתחילה. אז החכמים האלו אומרים, טוב, צריך שיהיה מי שיעשה, אבל עדיף שאנחנו נהיה הלומדים. טוב, אתם מזהים במדבר, כן? זה הפחד של הכניסה לארץ, זה של... תלמדו את זה בפסוק הראשון של בהר סיני, כן? פרשת בהר סיני זה עניין השמיטה, כן? והשאלה של המדרש היא אותו נושא. מה הקשר בין הסיני, בין סיני ושמיטה? מה? איך אומר המדרש?
מה עניין שמיטה אצל הסיני?
זהו. זה הנושא שלנו, כן? יש תורה מסיני. ואתם מדברים על דברים של חקלאות, כן, חיטה בשנת השמיטה. ומה הקשר בין חקלאות ותורה מסיני? אבל זה הנושא, כן? זה הקשר. התורה ניתנה לסיני כדי להגיע לבעיות של חקלאות בארץ. זה מובן, כן. וזה ההבדל בין הצדוקים והפרושים, וזה ההבדל בין החרדים והציונים, וזה ברור, מבורך, כן. אז, הנה, אנחנו רואים שזה עמוק מאוד. יש איזו נטייה של פחד מכל הבעיות שיהיו כשצריך להתחיל בהגשמה של התקווה של ביאת המשיח. כל הבעיות שאתם קוראים בעיתונים, כן? מאז, לא הקמת המדינה, מאז הצהרת, לפני הצהרת בלפור, מאז התחלת הציונות, כן? כשעם ישראל החליט, נו, הגיעה השעה, זה הזמן, נתחיל, אז התגובה הייתה, אז נעזוב את התורה, צריך עכשיו לעשות, נעזוב את הלימוד בבחינה גלותית. ומהו הפחד? לעזוב את העולם הטהור הקדוש הזה, שהוא כולו שקוע בתורה, נשמע בלימודו, כן? ולהתחיל להקשיב מה שהתורה רצתה, והיה כתבו אל הארץ, רחמנא ליצלן, כן? אז עדיף שנשאר במטבח, בישיבתו של משה רבנו, בלי שום בעיות של פרנסה וכלכלה, על הנקבות, אין, לא צריך צהל, והמן, המים, וגן עדן עלי אדמות, זה המטבח, כן, ואתם אומרים, ואתם זוכרים את זה, מי אמר להם, צריך להיכנס לארץ, משה רבנו שנתן להם את התורה, כן? אז אין סתירה, על פי שלכאורה זה פרדוקסלי מאוד, כן? בשם תורת משה לא רוצים תורת משה. כן? זה ההסבר. מכיוון שלעזוב את אותה קדושה כדי להתחיל ב... אולי אומר את זה ככה. לעזוב מה שאמר רבי עקיבא כדי להתחיל בבני עקיבא, זה ביטוי. אז זה הפחד. ונראה שיש עוד פחד יותר חמור. אני אסביר את זה בקצרה, כי זה העיקר, לא, זה לא העיקר הנושא. אם יבוא דרך הניסים מבחינת זכה, כן? אז זה בסדר. ניסים ונפלאות ואין בעיות. אבל אם יבוא מבחינת לא זכה, דרך תלאות הטבע, אז זה פחד, זה יהיה נורא. זה נקרא חבלי משיח. ואנחנו, אם אפשר לומר, זכינו לראות בדורנו שזה קרה והתחיל לקרוא דרך חוקות הטבע. זאת אומרת, דרך האסונות של חבלי משיח. וזה התחיל לא רק בדוח שלנו, זה התחיל כבר בהתחלת הדברים. זה התחיל דווקא בתקופת של, נאמר, בלידת, בדיוק לפי מה שלמדנו במקורות, לדעת אגון מווילנה. זה העידן של חבלי משיח התחיל, כן? והוא אמר את זה מאפילו, כן? זה התחיל באותו זמן. באותו זמן התחילו לדבר, צריך לחזור לארץ ישראל, וצריך להתחיל לקיים מה שנאמר בתורה כדי להקשיב אותה, כן? אז מכיוון שהעם לא זכה, לא רצה, אז לא זכה. הכל התחיל דרך חבלי משיח. אז כשחכמי ישראל, מאותה תקופה של הגמרא, של התלמוד, ראו מראש שההתנהגות של עם ישראל זה לבחור בדרך של לא זכה, אז בעיתה, כפי שאומר הגאון מווילנה בפירוש שלו בזוהר על ספרא דשנואתא, כשהגאולה תבוא בעיתה חס ושלום, כן? זה דברי הגאון. אז ראו את זה ופחדו, אז שיבוא, מכיוון שמוכרח שיבוא, אבל שלא יהיה שם, מכיוון שהבעיות יהיו כל כך חזקות, תתארו לעצמכם, איך לעשות עם החיטה בשמיטה, כן?
שני הצדדים זה מחלות.
מה?
שני הצדדים, גם בצד הזה, וגם בצד הזה, שניהם זה מחלות.
למה שניהם? מה?
מבחינה הזאת של אמונה מתוך פחד, של לא יזכה או...
לא זכה.
לא זכה. ומהצד השני שיותר רצה להתקשק להגשמה. אז גם זה לא נכון וגם זה לא נכון.
למה גם זה לא? זה השאלה שלי. מי שיודע...
תראה, אתה לא יכול, אי אפשר להיכנס ולהישאר בפתח.
נכון. לא, אם אני הבנתי את מה שאתה אמרת, מצד אחד יש אלו שמאמינים אבל מפחדים מהגשמה. מצד שני, אלו שמגשימים אז נכנסים לקשיים. זהו. אבל מי שמכיר מה זה חיים לא רוצה להוליד ילד, ויודעים שהאימה המסכנה היא תעבור דרך חבלי לידה. אז לא רוצים ילד מכיוון שיש חבלי לידה, זו הבעיה. ולכן, לפי דעתי, אני חושב שזה לפי שורש נשמת כל אדם, זה או הוא בא מהצד הנורמלי, הטבעי, אשר ברא אלוקים לעשות, או בא מהסתרה אחרה. כן? ומכיוון שיש בו את כל הזכות של הקדושה, של האמונה, של הלימוד, אבל... אני אומר בבחינה גלותית, מכיוון שזה התגלה דרך ההיסטוריה, שזה הבחינה הגלותית, כן? זה בבן, כן? אבל מכיוון שהוא לא מעיז, לא רוצה להגיע להגשמה, זה סימן שבא מהסתרה. זה מעניין.